שכמובן ספר המזמורים, תהילים, הוא חלק מספרי החוכמה, וגם הסוג השביעי והאחרון זה בעצם המלכים או המלכות, שמדבר גם על מלכות של דוד, אבל בעיקר מדבר על מלכות של המשיח, שהוא אכן מלך המלכים ואדון האדונים. אז כפי שאמרתי היום ובשבת לא הבא, כי בשבת הבא יש לנו את סעודת האדון, אבל בעשירי לאוגוסט אנחנו נלמד את ספר המשלי. אז בואו נתפלל, נבקש שאלוהים ידריך אותנו וייתן לנו חוכמה כאשר אנחנו נלמד את משלי, שהוא אחד מספרי החוכמה. אלוהים אבינו, אנחנו מודים לך מאוד על חוכמתך. מודים לך שאלוהים נתת לנו 66 ספרים בכתובים מסוגים שונים, וגם מודים לך במיוחד הבוקר על ספרי חוכמה ובמיוחד על משלי. מתפללים אלוהים שתעזור לנו לא רק להבין את הספר, אלא בעיקר לקרוא וללמוד את הספר. וכפי שיעקב אומר לנו, אנחנו רוצים להיות לא רק שומעי דברך, אלא גם עושי דברך. ומתפללים שאכן הלימודים שלנו בספר משלי יסייעו לנו לחיות את החיים שלנו על פי דברך ובדרך של החוכמה שאתה מראה לנו, אלוהים. את כל זה אנחנו מבקשים בשם ישוע. אמן. הספר משלי, כמו שבוודאי אתם יודעים, הוא אחד מספרי החוכמה, שדיברנו על המבוא של תהילים, דיברנו על ספרי החוכמה, וכמובן בשלישייה העיקרית שנופל במיוחד, גם בספרי שירה וגם בחוכמה, זה משלי, יוב וקהלת. ואת זה, כמו שאמרתי, אנחנו נלמד לפי הסדר הזה. משלי הוא גם באופן לא מפתיע בא אחרי תהילים, כי הרי גם תהילים הוא חלק מהשירה, ספרי השירה, וגם חלק מהספרים, ספרי חוכמה וספרים המעשים. אז קודם כל כמה מילים על המהות של הספר. אנחנו יודעים שהחיים שלנו, כמו החיים של אנשים שחיו כאשר נכתב הספר המשלי, הם מלאים בעליות וירידות. אנחנו אף פעם לא יודעים מה היום מוליד. במיוחד אנחנו זוכרים את מה שקרה לפני שבועיים בתאונה הטרגית, שבה אפשר להגיד משפחה שלמה, מלבד הילדה רותי בת השנתיים וחצי, נהרגו בצורה טרגית וקשה. ובצדק, לפעמים אנחנו שואלים את השאלות, כמו שיוב וגם רות המואביה אולי שאלה, כאשר איבדה את בעלה ושני הבנים שלה. יש הרבה שמחות בחיים שלנו, ועל זה אנחנו מודים לאלוהים. אגב, בדרך כלל שיש שמחה בחיים, יש לנו נטייה לא לשאול מדוע ולמה, אבל דווקא שדברים קשים קורים, אז אנחנו שואלים את השאלות. אנחנו יודעים שהחיים הם לא תמיד, כמו שאומרים בעברית, הם לא תמיד פיקניק, ולכן לעתים היינו מאוד רוצים שיהיה לנו איזשהו דרך לדעת מה עלינו לעשות בסיטואציה כזו או אחרת. לפעמים אולי היינו רוצים שיהיה לנו, כמו שיש לנו Waze שמדריך אותנו בכבישים, איך להגיע מנקודה אחת לשנייה ואיך למנוע מפקקים, היינו רוצים שאולי יהיה לנו Waze לחיים שמדריך אותנו, מתי לפנות ימינה או מתי ללכת שמאלה ומתי ללכת ישר, ובעיקר איך למנוע מלהיכנס להסתבכויות. כי באופן טבעי, שכאנשים חוטאים שנושענו בחסד, יש לנו את הנטייה להיכנס לבורות. אז לכן היינו אולי רוצים שיהיה לנו כזה דבר. ובשביל זה אלוהים בחוכמתו נתן לנו את ספרי חוכמה, ובמיוחד את ספר משלי. כי ספר משלי בעצם נותן לנו ועוזר לנו לדעת איך להתנהג בסיטואציות שונות שכל אחד מאיתנו לאורך החיים שלנו בעצם מתמודדים איתם וצריכים להתמודד איתם. משלי עוזר לנו לקבל תשובות על השאלות של החיים. וכמו שאנחנו יודעים, לא בכל דבר אלוהים נותן לנו תשובות. אנחנו זוכרים את זה מסיפור של יוב, שויטלי בעוד מספר שבועות ילמד מהספר. יוב בצדק שאל שאלות, אבל בסופו של דבר אלוהים דיבר בכמעט ארבעה פרקים האחרונים של הספר, אבל תשובה לשאלה שלו מדוע קרה מה שקרה הוא לא קיבל, מלבד העובדה שאלוהים ענה לו על הריבונות שלו, על החוכמה שלו, על גדולתו, ועל כך שאנחנו לא במקום שאנחנו יכולים לשאול את אלוהים, אלא אלוהים הוא זה ש... או אנחנו אלה שצריכים לתת דין וחשבון לאלוהים, ולא אלוהים שצריך לתת לנו דין וחשבון. אבל בכל זאת, ספר משלי עוזר לנו מאוד לקבל תשובות על איך עלינו להתנהג במצבים שונים, כמו איך להתנהג עם השכן או השכנים שלנו, איך לאזן את החשבון הבנק ואת המינוס שלנו, או איך להתמודד עם הקשיים שיש לנו בבית ספר או בצבא או במערכת היחסים שלנו עם אנשים, ובמיוחד בתוך המשפחה, בין בעל לאישה או בין ההורים לילדים, בין האחים ואחיות. בכל הסיטואציות האלה היינו בהחלט רוצים לדעת מה עלינו לעשות או מה אלוהים דורש מאיתנו. וספר משלי אכן בא כדי לתת מענה לתשובות האלה ועוד רבים אחרים. ולא רק לתת לנו תשובות, אלא לתת לנו תשובות חכמות שהן בהתאם לרצון של אלוהים. הנושא המרכזי בספר משלי, אתם יכולים לנחש, הוא אכן חוכמה. והמילה חכם או חוכמה, תנחשו כמה פעמים מופיע בספר משלי? בערך. לא להתבייש. קצת יותר, קצת פחות, משהו באמצע, כ-125 פעמים. עכשיו, במשלי יש לנו 31 פרקים, הרבה פחות מתהילים, אבל המילה חוכמה מופיע כ-125 פעמים, וזה בדרך כלל שרואים כמות כזו של מילה שמופיע בספר יחסית קטן, זה בעצם אומר לנו שזה אכן הנושא המרכזי של הספר. ספר משלי אכן עוזר לנו לדעת מה היא הדרך החוכמה, או דרך החכמה ביותר להתנהג ולפעול. ואולי לא פחות חשוב, לעזור לנו גם לא ללכת לאיבוד, בכך שנסטה מדרך של אלוהים, כדי שלא נלך ימין או שמאל מדבר האלוהים. משלי יכול לסייע לנו להפוך לאנשים חכמים, אבל לא חכמים בעיני העולם, אלא חכמים בעיני אלוהים. וזה בדרך כלל, או אולי בהכרח אפילו, הם לא אותם הדברים. החוכמה של העולם היא הרבה פעמים בניגוד לחוכמה של אלוהים. אז אם אנחנו רוצים להיות חכמים, אז עלינו לקרוא את ספר משלי והרבה. נכון, בחלק מהתוכניות הקריאה השנתית של הכתובים, כמו זו שמדי שנה בתחילת השנה אנחנו מציעים, יש כאלה שבעצם כל יום קוראים חלק מספר משלי, ובמהלך השנה קוראים את משלי איזה 4 או 5 פעמים. ואולי זה דבר לא רע בכלל לעשות, אבל מה שהייתי רוצה לעודד אותנו ולאתגר אותנו, אני אעשה את זה גם בעצמי, זה שיש לנו שבועיים, ובשבועיים האלה, עד שנסיים את ספר משלי, להקדיש זמן ולקרוא את כל הספר. אם נקרא בערך 2 פרקים, והפרקים בדרך כלל הם קצרים, אז אנחנו בתוך שבועיים נוכל לסיים לקרוא את כל הספר ולראות את התמונה הכוללת, ולא רק חלק מהפסוקים או חלק מהפרק. אבל חשוב לי גם לציין שבמקרא, או בכתובים, חוכמה היא הרבה יותר מלדעת מה עלינו לעשות, מלקבל החלטות הנכונות במצבים כאלה או אחרים. חוכמה בראש ובראשונה היא להצליח ביחסים שלנו ובתפקיד שלנו מול אלוהים, או אם תרצו, בקריאה שלנו בחיים. אדם חכם הוא אחד שמאמין לא רק שיש אלוהים בעולם, אלא שהוא הבורא, ואולי גם להאמין שהוא אכן נתן לנו את דברו, שהוא המפת הדרכים שלנו. על מנת שלפי דבר אלוהים נוכל לחיות את החיים שלנו ונצליח בכל מה שאנחנו עושים. אולי 2 דוגמאות יבהירו את האמירה הזו. בספר יהושע, שלמדנו את הספר לפני כ2 שנים בערך, ביהושע א' פרק 8, אחד הדברים הראשונים שאלוהים אומר ליהושע, שהולך בעצם קיבל את התפקיד של הנהגה של העם אחרי משה, הוא אומר לו כך ביהושע א' פסוק 8, אומר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. כלומר, הצלחה בעיני אלוהים באה כאשר אנחנו חיים את החיים שלנו לפי דבר אלוהים. וכמובן שלמדנו את המזמורים, למדנו את 2 המזמורים הראשונים, דיברנו על כך שמזמור א' וב' הם בעצם כמזמור אחד, הם מין מזמור המבוא לכל יתר המזמורים, וגם שם כתוב לנו בפסוקים, בפרק א', פסוקים 2 ו-3, כתוב, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, שוב חוזר על אותו נושא של הגות או להגות יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, ובכל אשר יעשה יצליח. שוב אנחנו רואים את אותם 2 הדברים, הגות יום ולילה, ואכן הצלחה שבאה, שוב, לא הצלחה מבחינה כלכלית, לא הצלחה מבחינת העולם, אלא הצלחה בעיני אלוהים. וכמובן, משלי פרק א', פסוק 7, שתכף נקרא את שהוא חלק מהמבוא, אומר לנו שיראת אדוני ראשית דעת, חוכמה ומוסר אבלים בזו. שהוא בעצם אפשר להגיד הפסוק המרכזי בספר משלי, אנחנו רואים אותו גם בפרק ט', פסוק 10, משלי ט', 10, אומר, תחילת חוכמה יראת אדוני ודעת קדושים בינה. ובכן, חוכמה מקראית היא מבוססת על ידיעה שיש אלוהים בשמיים, הוא נתן לנו ספר הדרכה איך לחיות כדי שנצליח בעיניו. אז הספר הזה הוא אכן מקור של החיים. אז קודם כל, כמה מילים על גם מי כתב את הספר. שלמה, אנחנו יודעים, היה האדם החכם ביותר עלי האדמות, לא הוא מעיד על עצמו, אלא אחרים. הוא היה זה שכמובן כתב את החלק העיקרי של ספר משלי, כפי שגם רואים בפסוק הראשון שכתוב, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. אם כל אחד מספרי תנ"ך היה מתחיל כך, שאומר לנו מי כתב את הספר, אולי החיים שלנו היו קצת יותר קלים, והיינו יכולים לדעת בוודאות מי כתב כל אחד מהספרים, אבל בחלק גדול במיוחד של התנ"ך, לא תמיד אנחנו יודעים מי כתב את הספר. אבל בספר משלי אנחנו בהחלט יודעים. חשוב לי גם להסתכל, אמרתי שלא שלמה מעיד על עצמו כאיש החכם ביותר, אלא במלכים א', פרק ה', פסוקים 9 עד 14, באנגלית נדמה לי זה פרק ד', פסוקים 29 עד 34, אבל בעברית מלכים א', ה', 9 עד 14, נאמר לנו כך. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה, הרבה מאוד, ורוחב לב ככל אשר על שפת הים, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים. אנשי קדם ומצרים, כמו שאנחנו זוכרים מהתורה, היו אנשים שהיה להם אנשים חכמים שעבדו בחצר של פרעה. ויחכם מכל אדם, מאיתן האזרחי ומהימן, וקלקל ודרעה בני מחול, ויהי שמו בכל הגויים סביב. וידבר 3,000 משל, ויהי שירו 5,000. וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף, ועל הרמס ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. הבוקר ויטלי לימד ממעשי שליחים מהסריס האתיופי. אנחנו יודעים שמלכת שבא, מלכת אתיופיה, באה לשלמה כדי לשמוע ולראות את חוכמתו. היא מאוד התלהבה מחוכמתו, עד כדי כך שכנראה שגם היא הייתה אחד מהנשים הרבות של שלמה. אבל בהחלט מכל המקומות באו כדי לשמוע את דברי החוכמה של שלמה. עכשיו במתי י"ב, פסוק 42, נאמר לנו כך ששוב מעיד על שלמה. מתי י"ב 42 אומר לנו, מלכת תימן תקום במשפט עם הדור הזה ותרשיע אותו, כי בא מקצה הארץ לשמוע את חוכמת שלמה, והנה גדול משלמה כאן. כמובן שהוא מדבר על המשיח, אבל אומר לנו בעצם, מתי אומר לנו שאפילו מלכת תימן שבאה ושמעה חוכמה משלמה, היא תהיה זו שבעצם תרשיע את אותם אנשים ששמעו את חוכמתו של המשיח ולא חזרו בתשובה, כי היא אכן חזרה בתשובה, בדיוק כמו הסריס שאכן לא רק שחזר בתשובה אלא פיליפוס גם טבל אותו. בנוסף, כמו שאמר לנו במלכים, מלבד המשלי ושיר השירים והקהלת, דרך יש גם, אם לא יודע אם הזכרנו את זה שלמדנו את המזמורים, אבל יש גם מזמור אחד של שלמה, כמו שיש גם של משה, אבל כתוב שהוא גם כתב 3,000 משלים ו-5,000 שירים, שכמובן את אלה אין לנו כחלק מהכתובים. אבל למרות שהוא כתב הרבה מספר משלי, הוא לא כתב את כל הספר. בפרק למד 30 מופיע שמו של אגור או אגור, ובפרק למד א', הפרק הידוע על האשת חיל, מופיע שמו של למול. שני אלה כתבו את הפרקים האלה. שמו של שלמה מופיע לא רק בתחילת הספר, כלומר בפסוק הראשון וגם בהמשך, אלא גם בפרק י' וכ"ה. בי' אומר, משלי שלמה, בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו. זה פרק י' פסוק הראשון. בפרק כ"ה 25, פסוק הראשון גם אומר, גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה. אז זה גם קצת מצביע ואומר לנו בערך מתי הספר משלי נכתב, או לפחות מתי חלק העיקר שלו נכתב. כמו הרבה מספרי שירה המקראית, אנחנו לא יודעים מתי בדיוק נכתב, או מתי נאספו כספר, אבל ככל הנראה זה קרה בתקופה של גלות בבל ולפני כן, כמו שאמרתי, האינדיקציה היא מפרק כ"ה בתקופה של מלך חזקיהו, שהעתיקו את משלי שלמה כנראה לספר אחד. נדבר קצת על החלוקה של הספר. את הספר בגדול אפשר לחלק לשלושה חלקים עיקריים לפי הפרקים. החלק הראשון, שזה בעצם פרקים א' עד 9, שם יש לנו השוואה בין דרך של החכם או דרך חוכמה לבין הדרך של הפתים או הרשעים. בפרקים האלה, בתשעה פרקים האלה, בעצם הנושא, יש המון המון פסוקים שמתייחסים לאותו נושא, בשונה מפרקים אחרים, אבל גם בפרקים האלה יש את מה שלפעמים אנחנו קוראים האנשה, כלומר חוכמה כאילו שהיא אישה מדברת. עכשיו חוכמה היא לא איש או אישה, היא לא אדם, אבל מדברת כאישה, ולכן יש לנו את הפרקים האלה. אחר כך יש לנו את הפרק 10 עד 15, שם יש לנו אמירות על דרכי חוכמה ודרכי הטיפשים, ומעניין שהמשלי וגם התהילים, אבל בעיקר משלי, תמיד עושים השוואה בין דרך של חכם לדרך של כסיל, או אם תרצו דרך של איש שהולך בדרך אלוהים, לעומת אחד שלא הולך בדרך של אלוהים. ולאחר מכן הפרקים האחרונים, 16 עד 31, יש לנו עצות רבות בכל מיני תחומים של חיי היומיום שלנו. אז אלה בגדול החלוקה. המבוא של הספר מופיע בשבעה פסוקים הראשונים, ואנחנו נקרא אותם בהמשך. וכמו בספר המזמורים, כמו שאמרתי ששני הפרקים הראשונים הם המבוא, כאן יש לנו שבעה פסוקים שהם מבוא שעוזרים לנו להבין מה התוכן של הספר. אז חלק הראשון, כמו שאמרתי, מתחיל בסדרה של הוראות והנחיות שהם יחסית יותר ארוכים מפרקים 10 והלאה. הוראות האלה בעיקר מופנים אל הבן או הילד, והם ניתנים על ידי האב והאימא או על ידי ההורים, ונאמרים, כמו שמתייחסים אליהם, כאדם מבוגר שיש לו ניסיון, הורה שיש לו ניסיון בחיים, גם בגלל גילו, אבל גם בגלל שהוא ואשתו הולכים בדרך של חוכמה. דרך דבריו הוא רוצה לחנך את ילדיו, וכפי שנראה האמירות הם גם של האב וגם של האם, שבעצם מזכיר לנו שלחנך את הילדים דורש את שני ההורים, ולכל אחד, לאב ולאם, יש את התפקיד שלו, ושהם פועלים ביחד, הם יכולים בהחלט להביא את התוצאות שאלוהים דורש. יחד עם זה, חשוב גם לציין שאנחנו חיים בעולם, עולם חוטא. מי שאומר שאנחנו חיים מזרחה מגן העדן, ותמיד שהולכים מזרחה דרך דברים הם לא טובים, אז יש בעולם, יש הרבה גירושים, יש הרבה אבות חד-הוריות, אמהות חד-הוריות, אבל אלוהים נותן חסד רב גם במקרים כאלה לאותם הורים או ילדים החד-הורים, לדעת איך לחנך את הילדים. ואלוהים, כמו שהוא פועל בחסד כאשר יש אב ואם, הוא גם פועל בחסד שיש רק אמא או אבא. בחלק הראשון נשמעים עצות של אב שמנחה את בנו ומעודד אותו ללכת בדרכו של אלוהים ולעשות בחירות נכונות בהתאם לחוכמה של אלוהים. שימו לב למשל פסוקים 8 עד 10 של פרק הראשון. אומר, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגורותיך. בני, אם יפותיך חטאים, אל תבוא. כלומר, הוא מעודד את הבן שלו ללכת בדרך החוכמה ולהימנע מהדרך של החוטאים או דרך של החטאים. ושוב, בפסוק 15, שוב קריאה לבן, הוא אומר, בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגליך מנתיבותיהם. הוא שוב מזהיר את בנו, מזכיר לו שיש שני דרכים, ואתה צריך לבחור בדרך הנכונה. יש השוואה בין דרכי העולם לדרך האלוהים, כולל הבחירות הנכונות, אבל גם תוצאות של כל אחת מהדרכים. פרקים האלה מציגים שתי אופציות מאוד חדות וגם מאוד ברורות. דרכי חוכמה אל מול דרכי כסילות. פרקים 1-9, כמו שאמרתי, האופציה מופיעה בדמות של אישה כנקבה. שתיהן מזמינות את הגבר לבית שלהם לארוחה. בימים ההם, וגם בימים שלנו, בדרך כלל, אתה אוכל עם אדם שאתה מכיר אותו קצת, שאתה סומך עליו או בוטח. ובדרך כלל, עם אדם שאתה לא מכיר, או אתה, יש לך חששות, בדרך כלל אתה לא נכנס לבית שלו, אתה לא מתארח אצלו, או במיוחד במקרה הזה אצלה. שתיהן מזמינות, ולמרות שדרך אחת נראית כביכול מתוקה וטובה, בסופו של דבר היא מובילה למוות. משלי עוזר לנו לעשות את הבחירות הנכונות בכך שהוא אומר לנו מהי תוצאה של כל אחד מהדרכים. עוזר לנו לא לעשות את הטעויות שמובילות בסופו של דבר למוות, והכוונה למוות רוחנית. ואם חושבים לעומק, ברוב הדברים האופציות תמיד מתחלקים לשניים, ועלינו לבחור את הדרך הנכונה. בחלק השני, פסוקים 10-15, יש אמירות קצרות בנושאים רבים, אבל שוב הם מסייעים לנו לעשות בחירות נכונות. כי שלמה אומר לנו את התוצאות של הדרך, וזה אולי הדבר החשוב והעיקרי של ספר משלי, שהוא עוזר לנו להבין לאן כל אחד מהדרכים מובילה. ולכן אנחנו לא צריכים ללכת בדרך כדי לדעת לאן זה מוביל. כמו שאני אומר, אני לא צריך לקפוץ מקומה שנייה כדי לדעת שזה כואב. ולכן משלי עוזר לנו לדעת את התוצאות. אולי רק שתי דוגמאות, כי אני רואה שהזמן רץ. באחד הימים בלימודים, לא זוכר מי זה היה, אחד המרצים, אמר, אתם בוודאי לא יודעים מי המציא את השעון. את השעון המציא השטן. אז הזמן הוא תמיד, לעתים עובד נגדנו, אבל אני רוצה לתת שתי דוגמאות מחלק השני. אחד זה פרק י' פסוק 2, כותב, לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. לרמות בחיים אף פעם לא משתלם וגם אינו מועיל. אבל כאשר אדם הולך בדרך אלוהים, בדרך הצדקה, הוא ירוויח את החיים. זה דרך אגב, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, בעניינים של אחד מהמאפיינים של השירה המקראית, זה בעצם הקבלה ומקבלות, כמו שיש כאן באותו פסוק. וגם בהמשך של אותו פרק י' בפסוק 4, אומר, ראש עושה כף רמייה ויד חרוצים תאשר. כאן מדבר על עצלנות. אומר, מי שעצלן, הוא לא יכול להרוויח, אבל מי שיש לו ידיים ועובד עם הידיים, אז הוא אכן יהיה עשיר. דוגמה נוספת זה בפרק י"ג, פסוק 18, אומר, ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחות יכובד. כלומר, עוני ובושה הם המחלה או הנחלה של אדם שדוחה מוסר. לעומת זאת, מי שלומד מגערה, מביקורת, הוא יזכה לכבוד. הם עוזרים לנו לראות את הפרי של המעשים. הוא אומר לנו שלרמות בסופו של דבר או בסופו של היום לא משתלם, וגם עצלות לא תעשה אותנו עשירים, אבל אנחנו כן צריכים להקשיב לאלה שמביאים לנו, שמוכיחים אותנו. בחלק השלישי יש אמירות של שלמה, אנשים חכמים, בפרק כ"ב 17, ועוד אמירות של אנשים חכמים. כלומר, את האנשים האלה אנחנו לא יודעים, רק שיודעים שהיו כאלה וכתבו. ושוב, יש את דברי שלמה, אגור ולמואל, שחותם את הספר. רוב האמירות בחלק האחרון הם קצרים, אפילו פסוק אחד, אבל יש הקבלה בהם. וכאשר לעתים החלק השני הוא מנוגד לחלק הראשון, או בחלק, החלק השני בא כדי בעצם לתמוך בחלק הראשון. אז רק אולי דוגמה אחת מחלק הזה, לב אדם יחשב דרכו ואדוני יכין צעדיו. הוא אומר שעלינו לתכנן את הצעדים שלנו. כמו שאנשים החליטו שרוצים לעשות אספות תפילה, אז תכננו מתי מתחילים, באיזה יום, באיזה שעה, באיפה. אבל בסופו של דבר אלוהים הוא שתמיד מכוון את הצעדים שלנו. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לתכנן, אלא להפך. עלינו לתכנן בתפילה לעשות, ובסופו של דבר לדעת שאלוהים הוא זה שמכוון את הצעדים שלנו. את המטרה של הספר אנחנו רואים בשבעה פסוקים הראשונים. כתוב לנו כך, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים. לתת לפתאים עורמה, לנער דעת ומזימה. ישמע חכם ויוסיף לקח, ונבון תחבולות יקנה. עכשיו תחבולות יקנה זה אחד מהסיסמאות של המוסד הישראלי. להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. יראת אדוני ראשית דעת, חוכמה ומוסר אבלים בזו. מטרת הספר, כפי ששלמה אומר לנו בפסוקים הראשונים, הוא ללמד אותנו חוכמה ומוסר ולהבהיר לנו דברי בינה. אנחנו בפעם הבא קצת נדבר על כל המושגים האלה שכביכול נשמעים אותו דבר, אבל לכל אחד יש לו את הטווח הסמנטי השונה שלו ואנחנו נדבר עליהם. אבל הוא רוצה להקנות לנו לא רק כללי מוסר וצדק, אלא גם הגינות ויושר. יותר מזה, כפי שהוא כותב בפסוק 4, הספר מיועד לתת לאנשים כלי דעת, פיקחות, ולנער דעת ויכולת לתכנן. במובן מסוים, כולנו זקוקים לזה, לא רק אנשים הצעירים והנוער, אלא גם אנחנו, כי הרבה פעמים אנחנו פתאים. אנחנו אנשים שלא תמיד מגובשים בדעות שלנו, ולכן ספר המשלי בא לעזור לנו להתגבש בתפיסת העולם שלנו. הספר מיועד גם לנו, שאנחנו אולי יותר מבוגרים, או אולי חושבים שאנחנו מספיק חכמים, בא כדי לעזור לנו להיות עוד יותר חכמים, או אולי במקרים מסוימים לעזור לנו להבין שאנחנו לא עד כדי חכמים כפי שאנחנו אולי חושבים את עצמנו. אחד החוטים החשובים שעובר לאורך כל הספר הוא דרכו של הכסיל או אוויל. הם אותם אנשים שלא מאמינים באלוהים ולכן גם לא מקבלים את דרכי אלוהים. לעומת זאת, דרכי חוכמה או דרך של החכם מתחיל ביראת אלוהים. כלומר, שהוא מאמין בקיומו של אלוהים, הוא מאמין באופיו של אלוהים, אבל גם בפועלו של אלוהים. אם אדם לא מאמין באלוהים, הוא גם לא יכול לקבל את חוכמת אלוהים. לכן ראשית חוכמה הוא יראת אלוהים. כמו שדוד המלך אמר בתהילים י' ד' פסוק הראשון, אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. רק אדם טיפש חושב שאין אלוהים. ולכן גוזל מעצמו את חוכמת אלוהים. אז הסיכום, משלי מדבר רבות על חוכמה, שהוא ללכת בדרכו של אלוהים ולחיות בהתאם לדבר אלוהים. אבל אי אפשר ללכת בדרך של אלוהים אם אנחנו לא הולכים אחרי המשיח. כי אי אפשר לדעת את אלוהים בלי ישוע. כי ישוע אמר, אני הדרך והאמת והחיים, איש לא יבוא אל האב אלא דרכי. ובראשונה לקורינתים א', 30 ו-31, אנחנו מבינים שישוע הוא החוכמה. שאול כותב כך, בראשונה לקורינתים א', 30 עד 31, אבל ממנו, כלומר מהמשיח, קיימים אתם אשר היה לנו לחוכמה מעת אלוהים לצדקה, לקדושה ולפדות, כדי שהמתהלל יתהלל באדוני, כמו שגם כתוב. אז המשיח הוא אכן החוכמה מעת האלוהים. ואם אנחנו רוצים להיות חכמים, אז עלינו להכיר ולדעת את המשיח וללכת בדרכו ובעקבותיו. יש שאלות? כמו שאמרתי, בעוד שבועיים נלמד קצת את המילים של השבעה פסוקים הראשונים, וגם נדבר על כמה מהמאפיינים, ונחשוב ביחד על איך צריך ללמוד את ספר משלי. שאלות? אוקיי, אז בואו נתפלל.